אנחנו ממשיכים לדבר, נכון, על חקלאות. נדבר קצת על בית הספר הכפר הירוק, כמובן בית ספר לחקלאות. נדבר עם יורם לוי, שהוא מנהל מרכז המבקרים בכפר, היה גם תלמיד בבית הספר הזה. שלום שלום יורם.
שלום שלום לכם.
חג שמח, חג שמח. יורם, אתה שומע אותנו?
כן.
אני שומע ואני עונה.
נהדר. אז הכל בסדר.
אני איתכם.
70 שנה, נכון? הבית ספר קיים?
קצת יותר מ-70 שנה. הכפר הירוק הוקם ב-1950 בפקודתו של דוד בן גוריון, לגרשון זק, מייסד הכפר הירוק.
בוא נדבר קצת על חקלאות. טוב, שנים ארוכות של עוצמה חקלאית ישראלית מוכרת. זה הולך ולצערנו, כן, הולך ונחלש בתקופה האחרונה. מה קורה בבית הספר? מה זה ללמד חקלאות?
זה אחרת במובן של נחלש. פשוט החקלאות מאוד מאוד מתקדמת, צריך פחות ידיים עובדות, ולכן יש פחות אנשים שעוסקים, אבל החקלאות היא עוצמה משמעותית.
אבל היא חובה משברים, אנחנו יודעים שהיא חובה משברים, החקלאות בתקופה.
היא חובה משברים תמיד. יש מישהו שלא חובר משברים, הבריאות לא חובים משברים, הצבא לא חובה משברים, כולם חובים משברים. ממשברים גודלים וצומחים, והכפר הירוק צמח גם מהמשבר הזה.
וזה עדיין בית ספר חקלאי, כי...
אז אני אסביר בדיוק.
תסביר לנו איך זה בנוי.
אז נכון שהיום צריך פחות חקלאים, אז לבוא וללמד חקלאות זה... בהחלט מיותר. לא כולם צריכים ללמוד להיות חקלאים. מעטים עוסקים בזה. אבל אנחנו בכפר הירוק עשינו איזשהו שינוי והתאמה. לקחנו את התשתית של המשק החקלאי שיש לנו, את גידולי השדה ואת הרפת ואת הלול. קודם כל הקמנו מרכז מבקרים. אנחנו פתוחים לא רק לתלמידי הכפר הירוק, בכלל לכל הסביבה, כל מי שרוצה לגעת בחקלאות, להריח חקלאות, מגיע אלינו. וחווה באמת את אותם חוויות ומואשר בהמון ידע לנושאים חקלאים כאלה ואחרים. וזה מגילי גן דרך בית ספר והמון המון משפחות שמגיעות אלינו. זה דבר אחד. הדבר השני שאנחנו עשינו, התאמנו את תוכניות הלימודים ואת המשק החקלאי, יצרנו ביניהם קשר. בעצם עיקר הלימודים כאן הם בתחום הסביבה, בתחום הטכנולוגיה, והמשק החקלאי מהווה איזושהי פלטפורמה, כמו שאתם מכירים מבתי ספר מעבדות, אז זה כאן ממש מעבדות חיות, כשתלמידי הכפר הירוק א' מתחנכים לאחריות ולעבודה, אבל הם גם מעבירים ועוברים עם הידע שהם רוכשים בבית הספר אל אותם תכנים שיש אותם בחקלאות. למשל, okay. יש לנו אגרו-אקולוגיה, אוקיי?
Okay? כן.
Okay. אנחנו, את האגרו-אקולוגיה אנחנו עושים כמובן בשטחים החקלאים, יש כאן חיבור וקשר בין העיר לחקלאות, עושים עוד כל מיני התאמות בתחום.
זה לכל הגילאים לימודי החקלאות? איך זה עובד?
ככה, אצלנו, יש לנו חטיבת ביניים ותיכון, למעשה זה בית ספר שש שנתי, מכיתות דיין עד י' ב', ותלמידי כיתה ת' הם אלה שלוקחים עליהם את מירב העומס בפעילות החקלאית השוטפת, בהחזקה, בחליבת הפרות, באיסוף הביצים, בדאגה לבעלי החיים השונים, או בשדות, שתילה, קטיף וכן הלאה.
מי התלמידים שמגיעים? כי יש בכפר הירוק, רק נסביר, יש בעצם כמה בתי ספר, נכון? יש גם בית ספר שהוא גם מיסודי ומאוד מאוד מאוד נחשב.
בדיוק. הכפר הירוק למעשה זאת קריה חינוכית גדולה. יש בכפר הירוק 15 גני ילדים שהם פרטיים. יש עוד 5 בתי ספר יסודי. שגם הם פרטים. הם מתאכסנים בכפר הירוק, אבל לכל בית הספר יש את את המיוחדות שלו, אוקיי? עיקר התלמידים שלנו נמצאים בחטיבת הביניים והתיכון, ואליהם אנחנו מפנים, הכפר הירוק, צוות של הכפר הירוק, אליהם מפנה את עיקר תשומת הלב. אגב, בנוסף יש פה בית ספר בינלאומי, שיש בו כ-300 סטודנטים מרחבי העולם, זהו קולג' למעשה, וגם הם משולבים בצורה כזאת או אחרת במשק החקלאי או בנושאים שקשורים לאקולוגיה וסביבה.
מי התלמידים שמגיעים ספציפית לבית הספר החקלאי? כי אני חושבת גם פה אגב יש לי גילוי נאות על קשר משפחתי. כולם, אין מישהו שלא מכיר מי שלמד בכפר הירוק.
אז תראו, יש בכפר הירוק, לא הזכרתי, אבל יש לנו פנימיה נהדרת עם כ-500 תלמידים, ותלמידי הפנימיה מגיעים מכל רחבי הארץ. גם יתר התלמידים, עוד כ-2,000, שמגיעים מדי יום ועוזבים מדי יום לבתיהם, גם הם חלק מהעבודה. אמרתי קודם, כל שכבת תת, הם אלה שמבצעים את המטלות החקלאיות, השוטפות, היומיומיות.
כן, אבל מעניין אותי מה גורם...
כיתות אחרות עוסקות יותר במחקר,
אז כן? כשאני אומרת על קשר משפחתי, אני מדברת על הרבה מאוד שנים אחורה שלמדו שם. מה גורם...
אבא שלך.
כן? נכון?
כן, אני יודע. ברעיון אחר, אבל אני יודע.
אוקיי. היום אני תוהה מה גורם באמת לתלמידים לבוא ללמוד דברים שקשורים לחקלאות.
אני אגיד כזה דבר. זה לא שלומדים דברים שקשורים לחקלאות. החקלאות אצלנו, זה חלק מהחיים. יש כאן וייב שהוא חקלאי. יש כאן סביבה שהיא פתוחה. בדרך כלל כשאנחנו נלך לבית ספר תיכון ממוצע, אנחנו נראה גדרות ומבני בטון באמצע. אצלנו זה אחרת, זה פתוח, זה צ'עין, זה חדר אוכל שבו כולם אוכלים את ארוחת הצהריים, זה מרחב אחר.
אווירת כפר באמצע המדינה, מה שנקרא.
אווירת כפר לחלוטין.
תגיד רגע, תגיד, מה עושים עם התוצרת? הרי אתם מגדלים.
מה זאת אומרת? אנחנו משווקים, משווקים כל יומיים, אנחנו משווקים מעל 5,000 ליטר חלב. כל יומיים, אני אומר כל יומיים, כי כל יומיים אנחנו משנעים את זה. מכל הרפתות בארץ אוספים פעם ביומיים. חלב נשמר כ-48 שעות מקסימום.
וכל התוצרת היא עבודה של התלמידים?
היא עבודה של התלמידים, כמובן.
לא, עם הדרכה, ברור זה עם הדרכה.
ברור, בהנחיה של...
אז רגע, אתם משווקים חלב, אתה אומר, לשוק, החוצה, נכון?
חלב וביצים. אתה יודע מה היה כשהייתה הודעה על מחסור בביצים בשוק?
בטח שאני יודע.
הייתה התנפלות על הכפר הירוק.
כולם באו, היו פקקים בכניסה לכפר הירוק.
בכל מקום
היו פקקים. הייתי מקבל טלפונים מחברים, יורם, תסדר לנו תבנית.
אנשים הזמינו תור.
זה כמו שנות ה-50 בצנע, הדבר הזה, תסדר לנו תבנית.
הזמינו תור, תישרו, הזמינו תור, חילקו כרטיסים, חילקו מספרים, זה לא יאומן מה שהיה. בוא נקווה זה לא יהיה הלאה.
אבל הזכרת, נכון. הזכרת כפר, אורי אמר, כפר באמצע העיר.
נכון.
זה מבחינת, השטח הזה הוא שטח נדלני סופר יקר. זה ממוקם הרי בין תל אביב, להרצליה,
עכשיו,
לרמת השרון.
נכון, אז עכשיו נגעת באחת הנקודות לטעמי של השנים האחרונות שהיא הכי חשובה. לשמור על השטח הזה ירוק. זה לא רק בשביל הכפר הירוק, זה בעיקר
בשביל הירוק.
כל אלה שחיים סביב הכפר הירוק.
נכון.
אם לא ישמרו כאן על ריאה ירוקה, וברור, אנחנו כל הזמן, קודם כל לקחו לנו כבר מאות דונמים. מאות דונמים לבנייה, כל הקטע שהוא מנווה גן של רמת השרון, נכנס עמוק לתוך השדות של הכפר הירוק, כל דבר יש יתרונות וחסרונות, אבל אנחנו מאמינים שהיתרון...
יש חשש ממשי לקיומו של הכפר הירוק בגין נדלניסטים ודברים כאלה?
א', תמיד יש חשש, ואני חושב שהכפר הירוק חייב לעשות מעשה בעניין ולחוקק בכנסת איזשהו חוק, כדוגמת התקדים של חוק מקווה ישראל,
כן.
שפשוט בחוק... שומר את הקרקעות האלה.
תגיד,
ואנחנו צריכים לעשות את זה גם כן.
מי זה הבעלים שם בכפר הירוק? זאת אומרת, של מי הכפר הירוק?
אני אגיד, הכפר הירוק זו חברה ממשלתית לכל דבר ועניין, שהייעוד שלה הוא חינוך והשכלה. כל השטח הוא של מינהל מקרקעי ישראל, מוחכר לחברה.
ולכן הייתה אפשרות...
אנחנו כבר אחרי שנות ה-70...
כן.
ואתם יודעים שהחכירה היא ל-50 שנה.
זהו, רציתי לשאול עד מתי.
בדיוק, אוקיי. אז, אוקיי, אז היינו כבר באיזה שהם הסדרים, אפילו משפטיים, כדי להסדיר את נושא החכירה, ומינהל מקרקעי ישראל החליט שחלק מהשטח יוקצה לבנייה,
כן.
אותו שטח שאמרתי לכם, האזור של נווה גן, שזה מקביל פחות או יותר לבית העלמין קריית שאול, ודי צמצמו אותנו גם ההתפתחות של כל הכבישים. כי כשמגיעים
האינטרסים של בעלי הנדלן, תקשיב, קשה נורא להתמודד עם זה, הסיפוח יהיה זוחל, ככה זה עובד.
נכון.
וצריך להיזהר, נכון, אני מסכים איתך. נכון,
אז אני אומר, אנחנו חייבים לחוקק איזשהו חוק שיהיה ברור לכולם. הכפר הירוק נשאר ריאה ירוקה.
הכפר הירוק נשאר ירוק.
בדיוק.
נכון. אני כל כך שמח שדיברנו על זה, אתה יודע, והעלינו את זה, את הסוגיה הזאת ואת השאלה הזאת שתמר כאן העלתה. זה מאבק חשוב, אתה יודע, יש לנו תוכנית כאן, ברשת ב' שנקראת כאן בסביבה, אנחנו עוסקים המון בעניין הזה של איכות הסביבה, והנה הנה עוד משהו להיאבק עליו.
נכון, נכון, כי זה לא רק סביבה, זה ברור. סביבה, וחינוך לסביבה. כן. ואחריות לסביבה, וגם להשאיר מקום ירוק שהוא חשוב, 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 ואין כמותו לכולם.
שיש פחות ופחות.
ואין כמו חג שבועות, שהוא חג חקלאי, אנחנו בעוד יומיים נקצור את החיטה לגרעינים, ויש לנו פה המון המון עבודה חקלאית נהדרת.
תקשיב, חיטה זה להיט עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מבוקש חיטה.
ברור, ברור, אנחנו יודעים, אנחנו לא אוהבים שזה... בנסיבות כאלה של מלחמות, מחיר כן. הגרעינים עולה, אבל כן, גידלנו כ-350 דונם חיטה, וזה פנטסטי, והזורעים בדימה, ורינאי צורו.
נחמד. יורם, חג שמח.
תודה רבה לך, יורם לוי. שבת שלום וחג שמח.